לכולם, היום יום שני, י"ד ב' טבת תשע"ח, אנחנו בשיעור מסילת ישרים, מתחילים פרק חדש, נא לפתוח כולם בפרק ז', בביאור חלקי הזריזות. אז לכולכם יש ספרים, נא לפתוח אותם, פרק ז', בבקשה. ואנחנו מתחילים היום, אחרי שהסברנו את חשיבות הזריזות והמוקש הגדול שנקרא עצלות, עכשיו אנחנו נברר את החלקים של הזריזות. כל דבר מורכב מחלקים. אין דבר אחד שהוא יחידה אחת שלמה. למרות שאנחנו רואים מול העיניים כל דבר כיחידה אחת, הרי בוודאי ידוע לנו שהכל מורכב מחלקים חלקים. יש חלקים שנראים לעין, יש חלקים שהם לא נראים לעין, צריכים לבדוק אותם במעבדה. כולנו היום חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים שיש אטומים. כולנו יודעים שיש כל מיני רכיבים של חמצן וחנקן, אנחנו לא רואים אותם אבל הם קיימים. אנחנו מצד שני רואים גוף של אדם ורואים יחידה אחת, אבל כולנו יודעים שהוא מורכב מאיברים איברים וחלולים חלולים וגלוי בידוע לפני כיסא כבודיך. כלומר, יש לכל דבר במציאות חלקים, גם מעשה שאדם עושה, הוא חושב עליו, הוא מדבר עליו, רק בסוף הוא עושה, וכשהוא עושה את המעשה הוא מורכב מיחידות. שלב א', שלב ב', שלב ג', לפעמים זה קורה בבת אחת, אבל זה מורכב מחלקים. גם במידות שלנו ישנם חלקים, רבדים שבנויים זה על זה. וכשאדם בונה את המידות שלו רובד על רובד, הרי ממילא נוצרת תשתית חזקה מספיק. כאשר האדם מדלג או מנסה לדלג, לעולם הוא לא יגיע למה שהוא רוצה, אבל בדרך כלל הוא ייפול בחלל שהוא ישאיר מתחת. כי נדמה לו שיש לו איזה אחיזה על איזה יסוד מסוים, ואין שם כלום. ממילא, אנחנו אחרי שדיברנו על מידת הזריזות וחשיבותה, ועל הגורמים שלא להיות זריז, הגורם המרכזי זה העצלות, אנחנו עכשיו אומרים לבאר, אוקיי, בואו ונראה איזה חלקים יש בזריזות כדי שנוכל ללמוד אותה וליישם אותה. יש פה מישהו שרוצה להיות זריז? יופי, ברוך השם, זה בוודאי בשבילכם. ואלה שעדיין במידת העצלות, לפחות שיקשיבו, אולי אחר כך הם יגידו, וואלה, גם אני רוצה להצטרף. אז אנחנו נתחיל בדברי הרמח"ל בפרק ז' בביאור חלקי הזריזות. יש דבר מעניין שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו. האדם שהוא נפגש עם משהו חדש, מה הוא עושה? הוא מתלהב. יש לו התלהבות. זה לא רק באיזה צעצוע, ספר, אלא גם בדברים שהוא רוצה אותם. הוא מתלהב עליהם. איך אומרים בחבר'ה? אתה מתלהב. כן, ככה שמעתי חבר'ה מדברים. הוא פתאום מחליט שהוא רוצה לדקדק באיזה עניין של מידות, של מצוות, והוא מתלהב על זה. והוא הולך עד הקצה. אבל מה שקורה, שעובר זמן, ולאט לאט העסק הזה הולך ומתקרר, עד שזה עלול להפוך להיות אחד מהקרחונים שנמצאים לא באנטרטיקה. כלומר, הוא הולך ויורד 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 עד כדי כפיעה. וזהו. אותו דבר שמקודם הוא היה דלוק אש, עכשיו הוא כפוק כמו קרח. ואיפה כל ההתלהבות, ואיפה כל העניין, ואיפה כל מה שרצית? בואו ונראה לאן זה נעלם. אומר הרמח"ל, חלקי הזריזות שניים. אחד קודם להתחלת המעשה ואחד אחרי כן. כשאנחנו רוצים לעשות משהו ואנחנו מתלהבים עליו, אנחנו רצים עליו, מתלהבים, 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 ואחר כך זה הולך ודועך. זה מה שאומר הרמח"ל. למעשה ישנה התלהבות ראשונית מכל דבר שעושים שהוא חדש. תזכרו בהנחת התפילין בפעם הראשונה שהנחתם תפילין, לבין הנחת תפילין שהנחתם הבוקר. תזכרו מה הייתה ההתרגשות, ההתלהבות, השמחה בהנחת התפילין הראשונה של חייכם, ומה שהיה היום בבוקר, לא אתמול, היום. כבר למעשה, אנחנו רואים פער גדול מאוד שהולך וגדל עם השנים. באותו מעשה, באותו עניין, לא נגיד בדברים אחרים, באותו עניין בדיוק. הכל יכול להתהפך, אבל צריך להבין איך להפוך את זה. למעשה הרמח"ל, כן, הרמח"ל מדבר על הרעיון היסודי שמיעוט בלימוד עניינים של יראה נובע מכך שבלימוד עיוני, כלומר שימוש בשכל של גמרא, פוסקים, יש כאילו לשכל מקום, איך אומרים, להתגדר, לגדול, ככה אנחנו חושבים, הרבה יותר מקום להתפתח בכאילו. ואני אסביר אחר כך, סליחה, למה אני אומר בכאילו. יש מקום לסברות וקושיות ופרטי פרטים ולמדנות, מה אין שם? אבל ניקח דוגמה, שמחפשים לבחור ראש ישיבה. מה מחפשים? מחפשים איזה אחד שהוא עוקר ערים ותוכנם זה בזה. כן, אחד כזה חזק שלוקח את הכל, מעיף את הכל, מזיז את הכל, וכולם פעורי פה, ואומרים וואו, איזה פלפול, איזה למדנות, איזה יכולת. טוב, כשאנחנו מחפשים משגיח, מה אנחנו מחפשים? איך בוחרים משגיח? המשגיח למעשה זה אדם שאנחנו אומרים שתפקידו הוא לדבר, להנחות, לכוון את התלמידים לעבודת המידות שלהם. אז הוא צריך להיות צדיק, בעל ענווה, אבל ממי מתפעלים יותר? מראש ישיבה. והוא שהופך ערים ועוקר אותם ומחזיר אותם למקום. והנה אנחנו רואים שכל גדולי ישראל, בכל הדורות כולם, גם בדורנו אנחנו, מביאים נקודה יסודית. אנחנו חייבים לעורר על העיסוק בחובה מרכזית של האדם, והיא לא למדנות, אלא חובות הלב. חובות הלב צריכים להעמיק בהם, לפלפל בהם, להוציא את זה מתחום השכל שכאילו אין לו מקום שם, כמו שהרמח"ל מזכיר לנו בתחילת הספר שלו, למה הוא כותב אותו? שזה נראה שכולם מסכימים שהאדם צריך להיות מוסרי, אין בזה ספק, ובגלל שכל כך כולם מסכימים, אף אחד לא עושה עם זה כלום. אף אחד לא לומד את זה, אף אחד לא מעיין בזה. אומרים כן, זה יבוא. אם כן, מה זה? נכון, בגלל שזה עבודת הלב.
אז כל זה לא עבודת הלב, הוא לא יכול
לעשות
את זה.
הוא צריך לעשות את זה. כלומר, התלהבות שיש בלימוד ופלפול של גמרא ופוסקים, פתאום נעצר כאשר מתמודדים עם ספר מוסר. פתאום שם אין התלהבות. פתאום שם הכל נראה כזה בלאחר יד. אז מקדישים בישיבה רבע שעה ללימוד מוסר מתוך 8 שעות של עיון בגמרא. איך זה מסתדר? יש פה איזו תפיסה מוטעת של הבנת יסוד המוסר. ולכן אומר הרמח"ל, אדם יכול למצוא את עצמו במצב שהוא עצל בקיום מצווה שהוא רגיל בה, או במצווה שהיא מתמשכת. לדוגמה, אני חיפשתי לי דוגמה של מצווה מתמשכת. יש לכם רעיונות? מצווה שהיא כל הזמן? אתה רוצה להגיד על השאלה הזו או להעיר על המקודם? כיבוד הורים, יפה. כיבוד הורים זו מצווה מתמשכת. עוד? איך? תפילין זה מצווה פעם ביום. משהו שהוא קוד ציצית. עוד? כיפה. כיפה זה תקנה.
זה לא מסע.
או, יפה, אני חשבתי על ברכות. אדם צריך לברך כל הזמן.
כל ברכה זה מצווה.
אבל אני יכול להגיד שזה לא בדיוק, לכן אני ככה פניתי עליכם, כי אם אני לא אוכל, אז אני לא מברך. כלומר, זה לא מצווה מתמשכת. מצווה שהיא כל הזמן קיימת, כן. ארבע עמות בארץ ישראל, זו מצווה מתמשכת, כן.
בן אדם
למקום, בן אדם לחברו, באיזה תחום. כלומר, בואו, נתן לי דוגמאות טובות, אבל בואו לא, אתה רוצה להעיר על מה שהיה מקודם, אתה תמתין. לכן, כאשר אנחנו, אתה תתעייף, תוריד את היד, כאשר אנחנו, אני זוכר, תוריד את היד, אני זוכר, ותכף, כאשר אנחנו עוסקים במצווה מתמשכת, אנחנו מגלים שהיא הולכת ונחלשת. ההתלהבות שלנו כמעט ואיננה קיימת. אנחנו נעשה אותה כשניתקל בה. אנחנו נקיים אותה כשאנחנו נעמוד מולה. אבל לא באותה התלהבות. אתה אמרת כיבוד הורים, כולנו יודעים איך זה שאנחנו מגיבים כלפי ההורים כשהם נותנים לנו משהו ואחר כך הם מבקשים דבר, או ככה סתם במשך החיים, פתאום אבא או אמא מבקשים משהו. אנחנו מסוגלים למרוד בהם, ואפילו לפעמים להוציא מילים מהפה שהן מחרידות. והאדם אחר כך אומר, אוי, מה עשיתי, איך דיברתי להורים שלי? כלומר, הוא מודע לכך שזו מצווה וזה בסדר, והוא יעשה את זה והוא יקיים את המצווה. אבל בקטעים שבהם יש קושי, התנגשות בין רצון שלך לרצון ההורים, אנחנו עלולים להגיע למצבים מאוד מאוד לא נוחים, לא אמיתיים וכואבים. כן. כרגיל.
נניח דוגמה של להגיע לתפילה
במניין, זה מצווה מתמשכת. אתה שואל או רוצה להעיר?
לא, אני רוצה
להגיד. תפילה בזמן מה?
לקום לתפילה במניין, כן. כל בוקר צריך לעשות את זה, כל צהריים, כל ערב.
זה תדירות.
אוקיי, זו גם מצווה, לא, אבל זו מצווה שהיא נקודתית לזמן. יש מצווה שהיא 24 שעות, למשל... לא, זה לא מתמשך. יש עכשיו צורך להתפלל, אני קם. עכשיו, אחרי שהתפללתי, אין לי מצווה כזו. היא נגמרה, היא הסתיימה. פעם הבאה זה יהיה מנחה.
לימוד תורה.
אבל יפה, לימוד תורה, והגיד אבו יומם ולילה, היא מתמשכת, תראו איך אנחנו מתלהבים. כל רגע פנוי אנחנו רצים ושולפים ספר מתמטיקה ולומדים. והגיד אבו יומם ולילה. אבל לא, ראינו שקופצים ורצים להוציא חומש, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אני כבר לא מדבר על לעיין בפרשה או לפתוח סוגיה בגמרא. לא, חומש, פרשת השבוע. יש לך על המדף חמישה חומשי תורה וספר מתמטיקה. נו, איזה ספר נשלף אתם יודעים בעצמכם. זאת אומרת שיש פה...
אני אגיד לך גם למה.
לא, בוא, בוא.
אני אגיד לך למה.
אני לא שומע עם זה. לא, עם כובע, אני לא שומע. כן.
חומש, אתה כבר מכיר את כל החומש
בעפה,
מהגן עד
שרד היום. אוקיי, אוקיי, אני מקשיב, אני הורדתי את המשקפיים שאני אראה נכון.
אבל מתמטיקה, אתה לא יודע כלום, אתה רוצה
ללמוד חומר
חדש, וגם
לזה אחרי זה תרגיל. טוב, הסברת הסבר, ועל מנת לא... לבייש אותך, אני לא אשאל אותך שאלה אחת על הפרשה הזו שלנו, וכדי לא לגרום לך להיות נבוך. אתה אולי מכיר את החומש ואת הפרשה ממה שסיפרו לך בשנה שעברה או מהגן, אבל האם ראית את הסברו של הכלי יקר על הפרשה למשל? אתה אפילו לא יודע שיש פרשן כזה. אתה מבין? כלומר, לומר אני יודע את הפרשה, זו אמירה לא מדויקת כלל וכלל בלשון המעטה. אני אומר לך, אני אומר לך.
אני מכיר,
אני יכול לומר לך משהו שאני נוהג לעשות אצלי בבית הכנסת. כל שנה, מה לעשות, זה תוקף העניין, אני אמור לתת דרשה לפני ברכו, בערב שבת. וכל שנה אני מציג בפני המתפללים שלושה ארבעה פרשנים שעדיין לא למדנו אותם. ואני אומר להם, השנה בואו אנחנו בוחרים אחד מהם, וכל השנה אנחנו לומדים רק מאותו פרשן. כלומר, שים לב, כבר ב-15 שנים האחרונות לא חזרתי על עצמי אפילו פעם אחת. על אותה פרשה. פרשה אחת זה רמב"ן, פרשה אחת זה רש"י, פרשה אחת זה חזקוני, פרשה אחת זה אור החיים, פרשה אחת זה הבן איש חי, פרשה אחת זה אונקלוס, פרשה אחת זה יכול להיות בעל הטורים. אתה יודע כמה יש? לכן התשובה שלך לא בדיוק נוגעת כתשובה אמיתית. שאלה שנייה, כן. בסיפור מעשה, אני לא יכול לדייק, כי אני לא ראיתי בעיניי, שמעתי באוזניי, מאנשים שהיו שם. אבל כמנהג של שמועות, גם מאנשים מהימנים צריך להיזהר. לכן אני אומר את דבריי ברעיון, ולא בדיוק בסיפור. בסדר? מספרים שבישיבת מרכז הרב, לא למדו מסילת ישרים, לא למדו ספרי מוסר. היו מעיינים ברוך השם בתלמוד ובפוסקים, כמובן בשיעורים של דברי הרב זצ"ל, אבל שיעורי מוסר לא למדו. והיה היום, והרב צבי יהודה הכהן קוק, זכותו תגן עלינו עליו השלום, גזר עומר והודיע שיש חובה ללמוד מסילת ישרים בישיבה. נו, והנה, מתי, אם אני לא טועה, זה היה חצי שעה לפני הפסקת הצהריים. והרב נכנס לבית המדרש וראה שבחורי הישיבה המהוללים, ואנחנו מדברים על בחורי הישיבה שהיום הם ראשי ישיבות ואולי עמוד השדרה של עולם התורה, יוצאי מרכז הרב, בארצנו הקדושה ומחוצה לה, וראה שלא לומדים מסילת ישרים, אלא ממשיכים להיות עסוקים בלימוד של הפלפול, בגמרא ופוסקים. וכך שמעתי, אני לא הייתי באותו יום, עלה הרב צבי יהודה לבמה, דפק על התיבה, והודיע קבל עם ועדה, שכולם מתבקשים לחפש ישיבות אחרות, כי הוא סגר את ישיבת מרכז הרב. ותמרו כולם, אמר, עם מקום שלא לומדים במוסר, צריך לסגור אותו. זה. עכשיו, אתה דיברת על נושא אמונה. כמובן שמיד אחרי זה חזרו, התחילו ללמוד. וזה הגיע למצב שהרב ציודה בעצמו נתן שיעורים, שיחות הרב ציודה על מסילת ישרים. מי שרוצה, יש לי את החוברת, יכול לראות, לעיין, או לרכוש אותה במרכז הרב. כלומר, הרעיון הוא שאדם בא ואומר, נפשי חשקה בלימוד הפוסקים ולא בלימוד אמונה, בסדר, יש אפשרות לומר את הדבר הזה. אבל זה עדיין לא פותר אותו מלימוד אמונה. הוא יכול להגיד לך, תשמע, אני אמונה לומד מתוך הגמרא. בסדר? יש מי שלומד אמונה מתוך ספרי אמונה. יש מי שלומד אמונה מתוך המדרשים. יש מי שלומד אמונה גדולה מעין יעקב. אז זה בסדר. אז הוא לומד אמונה. בסדר? הוא ענה לך? קיבלת תשובה נוספת? ממשיכים. לכן, אדם שמתלהב ומקבל על עצמו לעשות סיום מסכת לכבוד אירוע, בר מצווה, לכבוד איזה משהו חגיגי שהמשפחה עושה, לכבודו הוא, שהוא רוצה לסיים מסכת, אז איך הוא מתחיל איתה? בהתלהבות, הוא בוחר לו מסכת פשוטה, שהוא יכול, והוא נהנה, הוא לומד, הוא מרביץ, דף אחרי דף אחרי דף. זה לא דף יומי, לפעמים זה דפיים ליום. אבל אם תאמר לו סתם לפתוח מסכת חדשה, אז בהתחלה אולי תהיה התלהבות, וכשהוא יגיע לדף וו, נצטרך וו גלישה, כדי למשוך אותו להמשך העמוד. או למעשה, יש הרבה מקרים כאלה. אני יכול להגיד גם, שאפילו במשחקים, שאדם משחק, בהתחלה הוא מתלהב, ואחר שהוא מימש את כל האופציות ואת כל האפשרויות, אז המשחק עובר או בירושה לאחיו או אחיותיו או חבריו, או שהוא נכנס למשמרת לדורות הבאים. אבל זה נגמר לנו. למה זה קורה? אומר הרמח"ל, בואו ונתבונן באדם שכולם מכירים, ויש לנו כהן אחד היום בכיתה. היה כהן אחד שעשה את אותה עבודה 40 שנה כמעט. אותו מהלך, יום יום. אתם זוכרים מי זה היה? אהרון הכהן. באיזה עניין?
מנורה.
יפה. כל בוקר הולך ומטיב את הנרות ומדליק את המנורה, אותו דבר. והתורה אומרת שאהרון עשה את זה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ואחר כך כתוב ויעש כן אהרון. אומר השם במקום, מה אתה חושב שהוא לא יעשה את זה? מה אתה בא לומר לי כאן? מה הקטע? מה אתה חושב שאהרון יעשה משהו שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו? אלא ללמדך, אתה שומע אדוני הכהן, שבשנה ה-40 כבר 40 שנה הוא עושה את אותו מעשה בוקר בוקר, כשהוא נכנס ביום האחרון של חייו, שהוא עוד לא ידע שזה יומו האחרון. והוא נכנס להיטיב את המנורה ולהדליק אותה במשכן, הוא התלהב כאילו זה היום הראשון. זה מה שבא ללמד ויעש כן אהרון, שלא שינה. לא הייתה שום תגובה שונה בעשיית המצווה, כאילו היום פעם ראשונה הוא מדליק את המנורה. אם כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה אנחנו יכולים לשאוב כוחות של התלהבות בשלב המעשה. אבל מה קודם למעשה, רבותיי? מה קודם למעשה?
הרצון.
המחשבה. המחשבה שלנו קודמת למעשה. והמחשבה, המקור שלה, הוא בכוחות השכל, או במילים אחרות, כוחות הנפש של האדם. נראה את זה בהמשך. אנחנו למעשה בטעות, פועלים באופן לא נכון, ולכן זה נראה כך. לכן זה נראה כך. אנחנו פועלים מהחוץ פנימה. ברוב הרבדים שאנחנו עוסקים בחיים. אנחנו מתלבשים כפי שהאופנה בחוץ משפיעה עלינו. אנחנו לומדים כפי המציאות החברתית שמשפיעה עלינו. אנחנו משקיעים, תראה, תראה למה כן. אנחנו משקיעים במקצועות שהחברה קובעת שהם חשובים. אנחנו פועלים ברוב חלקי חיינו מהחוץ פנימה. והדבר הזה לא נכון. האדם צריך לפעול מתוכו החוצה. האדם אמור להתבונן בתוכו בכל דבר ולומר, האם אני בוחר בתוצאה הזו והזו, או ברצון הזה והזה, או במעשה הזה והזה. לא להיות מופעל על ידי גורמים חיצוניים, כי בסופו של דבר, כשאנחנו פועלים על פי כוחות חיצוניים, אני אומר אולי משפט קצר, הפכנו להיות גלמים. על מנת שלא נעלב, נאמר שאנחנו גלמים משוכללים, קוראים לזה רובוטים. כלומר, החברה לוחזת על שלט, ואני פועל על פי הלחיצה. איפה המקום שלך בתוך העניין? הוא מזערי או לא קיים. אתה מבטל את עצמך מול מישהו שלחץ על כפתור בחוץ. זה לא משנה מי. זה לא משנה מי. זה לא משנה מי. כל פעולה שנגרמת על ידי לחץ חיצוני, לא לחץ, אלא מצב חיצוני, אני מופעל. אני מאבד את האני שלי הפרטי, את החשיבה שלי, את הרצון שלי, ואני משוכנע שכולנו כאן, ללא יוצא מן הכלל, מן הצעיר ביותר למבוגר בחדר הזה, ויתרנו בחיינו על דברים שהיו חשובים לנו בגלל לחץ חיצוני. אפשר שלא. אם האדם מתוכו מבין שמעשה מסוים או מחשבה מסוימת לא נכונה עבורו, אז הוא יעמוד מול הלחץ והוא יאמר לא, כי זה מזיק לו. זה יעשה לו לא טוב, אם לא עכשיו, אחר כך.
קשה אבל להגיד לו.
את המילה קשה אנחנו מכירים בצד הזה. לכן אני רוצה להמשיך ולהתבונן ולהבין.
לא, אבל אני יכול להביא לך גם דוגמאות למה זה קשה.
אני יודע שזה קשה. אבל קשה זה לא פותר מלהתמודד עם הקושי. זה מחייב להתאמץ יותר.
יש דברים שאי אפשר בלי הלחץ החברתי.
אין, לא, זה אני לא מקבל, אי אפשר.
כן, הרב, יש... אני... הרב, כל... זה לחץ חברתי. כל התקשורת זה לחץ החברתי גורם לך...
מתוק ויקר. נער הייתי, אני יכול להגיד להם שאיך גם כן כבר, גם זקנתי. אני יודע מה זה קשה, ואני גם יודע מה זה להגיד לא ללחץ חברתי. השאלה עד כמה אתה... באמת חזק בתוכך ברצון שלך שזה לא. כל זמן שאתה מתנדנד אתה נגרר ואתה מוותר.
שאני לא עושה מרצון, אני עושה מי.
יפה, זה מה שעכשיו אמרתי ועניתי. אתה מחליט להיכנע, אתה לא נלחם. ממילא זה מלמד על שני דברים. אחד, שהכוחות שלך כרגע, נכון לאותו זמן ולאותו מקרה, אין לך יכולת או כוח להתמודד. שתיים, הנושא שעליו אנחנו מדברים, הוא לא חשוב בעיניך, ברמה כזו, שהוא יהיה מספיק חזק. זה ולפעמים...
אני יחליט
לחיות עם
חברה יותר...
אז זה מה שאמרתי, כי אתה לא חזק בו. אדם יכול לוותר על תפילה, כדי לשחק כדורגל, כי בדיוק הגיע התור שלו. והוא לא מוכן שיחליפו אותו, כי מה יגידו לו אחר כך? אז זאת אומרת, שהתפילה בעיניך, בזמן הזה, באותו רגע, חשובה פחות ממשחק כדורגל. יכול להיות? יכול להיות. אמרתי, באותו זמן או באותו רגע. בסדר, באותו זמן או באותו רגע. יכול להיות שפעם אחרת תגיד הפוך. אבל אדם שיצא תפילה במניין, זה דבר עקרוני, אז הוא יגיד, אני הולך להתפלל, ולא אכפת לי בכלל. ויש גם כאלה. זאת אומרת, זה הכל תלוי במבנה של תפיסת העולם של האדם. האם זה בא מתוכו החוצה, או שהוא מופעל מבחוץ. לכן תסתכלו, אני ממשיך. על מנת להגיע ליכולת הזו, לומר לא, לומר כן, מבפנים החוצה, אומר הרמח"ל, קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה. אלא בהגיע זמנה, או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו, ימהר, יחיש מעשהו, לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. וכולנו מכירים את זה. אדם, יש לו לפעמים, איך נקרא לזה, קליקים כאלה, שפתאום בלב הוא אומר, וואו, אני נותן צדקה. זהו, עכשיו, הוא לא מריץ יד לכיס מיד, מוציא מטבע, מחפש קופת צדקה ושם. אלא הוא אומר, טוב, אני אתן צדקה. וזה באמת בא בהתלהבות. הוא רוצה את זה, זה בא מתוכו. אבל, אם הוא לא יעשה את זה מיד, הוא עלול לא לתת את הצדקה שהוא חשב בכלל. למה? לא שהוא שכח. ההתלהבות שהייתה לו, יורדת, באותו רגע הוא היה בהיי, ועכשיו הוא בדאון. זה פשוט התקרר לו. התקרר לו. וממילא האדם מוצא את עצמו בחיים, עושה את זה הרבה פעמים, בפרט בימים הנוראים, הם ממש נוראים, כן? למה אני קורא להם ימים נוראים? כי ודאי, אבל אנחנו לא באים להגיד עכשיו אם זה טוב, לא טוב. אנחנו מדברים על מנת לשמור את הטוב, לא לאבד אותו. אנחנו מכירים את זה בימים הנוראים, כמו שאמרתי, ואני קורא לימים שם של חודש תשרי באמת ימים נוראים, כי בימים הנוראים אנחנו מקבלים על עצמנו המון קבלות. אנחנו כן, נעשה תשובה, כן, תקן את זה, תקן את זה, אחרי סוכות מה קרה? נהיה הושענא רבה. הושיענא, הושיענא, לא עשינו כמעט כלום. מה קרה? כי אתה לא עושה את זה מיד. אתה דוחה, כבר דיברנו בעבר על הקטע של טוב, מחר, מחרתיים, ומתי? כי 70, אני אולי זכר. רבותיי, זה לא עובד, אומר הרמח"ל. יש לפניך דבר שאתה עומד מולו, תעשה. תעשה. אם אנחנו ניקח דוגמה מהחיים, אדם עומד במעבר חצייה והוא רוצה לחצות את הכביש, והוא מוריד רגל וחוזר למדרכה. ועומד, ועוד פעם מוריד רגל וחוזר למדרכה. תחליט מה אתה רוצה, אתה רוצה לעבור או שאתה רוצה להישאר. הרי בינתיים הנהגים, על פי החוק, ברוך השם, מחכים, עוצרים ולא יכולים לנסוע. אתה מעכב, לא, אור ירוק, הכל בסדר. אין רמזור. הוא לא, הוא מתלבט. אתה תעמוד על המדרכה, תגמור להתלבט, תחליט, תעשה. כלומר, הרעיון הוא שצריך להיות תכף למחשבה מעשה. אם המעשה הוא נכון. אם המעשה הוא חיובי, אתה עושה אותו מיד. אל תתעכב. העיכוב הזה גורם לנו לאבד.
אבל אם הוא ממש...
כל דבר שאנחנו דוחים, אני יכול להגיד עוד פעם, ממרום גילי המופלג יחסית שלכם, מכל היושבים כאן, אני יכול לומר לכם, שמה שאדם דוחה, ברוב הפעמים, הוא לא יעשה. ואם אתם לא מאמינים ועדיין לא מסכימים, למרות שאתם מכירים את זה טוב טוב על עצמכם, תשאלו את הסבים והסבתות שלכם, האם קרה להם בחיים דברים שפעם חשבו שהם יעשו והם דחו, האם הם הספיקו לסגור את הפער? בדרך כלל לא. הוא אשר חזל אומרים, אין אדם מת, כלומר, כשהגיע יומו האחרון עלי האדמות, וחצי תאוותו בידו. חצי ממה שהוא רצה לעשות, הוא לא הגיע. הוא לא מגיע. כי הוא דוחה. האדם הוא דחיין, הוא דחיין מקצועי. עכשיו, רגע, יפה. מה הוא דוחה באופן מקצועי? כל מה שמאלץ אותו... לעשות שינוי, או לוותר, או להתאמץ. זה ויתור. שינוי זה ויתור. אני מוותר על משהו, ואז אני משתנה. זאת אומרת שכל דבר שאנחנו נדחה סופו ברוב המקרים לא להיעשות. אומר לנו הרמח"ל, יש לפניך מצווה, עשה אותה עכשיו. למה אתה דוחה? יש מנייני תפילה. אתה יכול לבחור את המניין המאוחר יותר, לעשות סיבוב במיטה ולהמשיך לישון, וגם אחרת את המניין הזה, הוא האחרון. אפשר. זה קורה לפעמים? מה אתם אומרים? קורה, אה? אדם אומר, טוב, עכשיו אני אעשה פעולה כזו וכזו. לא, אפשר גם אחר כך. כמה פעמים קורה, אני רוצה לומר לכם, אני לא כדי להתפאר, אולי פשוט תלמדו. אני השנה אמרתי לעצמי דבר מוזר. כן? אמרתי לעצמי, רגע, אני כבר כך וכך שאני ברוך השם חי בעולם הזה. ואני מברך שאני אוכל, אני מברך שאני שותה. אבל אתה יודע מה, אני עכשיו, השנה הזו, קיבלתי על עצמי לשים מה שנקרא זכוכית מגדלת על נושא הברכות אצלי.
דגש.
אצלי, אני רוצה להסתכל. לעקוב האם קורה שאני מפספס ברכה. קודם כל, התחלתי במקום. מאותו רגע שאמרתי אני עושה את זה, התחלתי לשים לב. ואני רוצה להפתיע אתכם. מצאתי את עצמי, אמנם ברוך השם לא הרבה, אבל מצאתי את עצמי מתלבט, מסתפק. רגע, אני ברכתי או לא? לפני ששמתי לב וזכוכית מגדלת, יכול להיות שלא הייתי מרגיש בכלל. אז היו לי מקרים בודדים שהיה לי ספק. בברכות, לא ברכת המזון, כי אז יש לי הלכה פשוטה שאני חוזר. בברכות רגילות, שלא חוזרים עליהן. ונכנסתי לספקות. אני זוכר אפילו מקרה מצחיק, מה זה מצחיק? שנכנסתי למיטה, איפשהו באמצע הלילה, ואמרתי, טוב, נו, קצת לישון צריך גם כן. ואני ככה עוצם את העיניים ואני אומר, רק רגע, רק רגע. אני שתיתי לפני שנכנסתי למיטה, ברכתי בורא נפשות או לא. לא ידעתי אם ברכתי או לא. אז לא נרדמתי. התחלתי לחשוב, לשחזר אחורנית מה עשיתי. ברוך השם, להפתעתי גיליתי שלא ברכתי. יצאתי מן המיטה, שמתי כיסוי ראש, ברכתי בורא נפשות וחזרתי לישון. אם לא הייתי מקפיד על זה, והופך את זה למעשי, הייתי עולה ראשון ופספסתי את הברכה. תגידו, כולה ברכה, נו, אז מה? לא, זו מצווה. זה חיוב.
לא, זה ברכה ואחריות.
זו חיוב, זה אחריות. זה הכרת תודה כלפי קודש הבריחו. אז זאת דוגמה. אדם צריך לקחת לידיו עניין מסוים. אני מבקש מכל משלחי בידך הפקיד רוחי להחזיר אותה לכאן. אדם צריך לקבל החלטות וליישם אותם. ממילא, אומר לנו הרמח"ל, אוקיי, פתאום מולך הגיעה מצווה. דוגמה, אדם בא ומושיט לך יד. אני עכשיו לא רוצה לדבר היום בימינו לגבי הצדקה, כן, יש בזה בעיה גדולה. אבל זאת דוגמה ידועה. בא אדם שאתה מכיר ויודע שאכן הוא אוסף כסף לצדקה, לדברים אמיתיים, והוא אדם ישר. בסדר? יש כאלה. הוא בא, מושיט יד, ואתה, נו מה עכשיו? אתה אומר, טוב, רק רגע. גמרנו, פספסת. כי בעוד רגע הוא הולך, הוא עושה צדקה, אין לו זמן להתעכב. אם אתה אומר לו, אתה מריד יד לכיס מוציא ארנק, בסדר, אתה עושה. מזדמנת לפניך מצווה, אל תדחה אותה.
כמו להגיד אמן.
אל תדחה אותה, נכון. כן. ממילא, כמה מזל יש לנו, רבותיי, ואיך נגיד, הגמרא במסכת קידוש בדף מ' עמוד א', נותנת לנו איזה, הנחת רווחה. והנחת רווחה אומרת, אתם יודעים, מזלנו שהקדוש ברוך הוא מחשיב מחשבה טובה כאילו עשינו אותה. אחרת אנחנו היינו במצב נוראי. אני לא רוצה להגיד באופן מוקצן, כי אני לא מהקיצוניים. אבל אני רק רוצה להשתמש באיזה דבר ששמעתם אותי אומר לכם, וברוך השם, כבר לא כל כך שמעתי את זה כאן, לפחות בשיעור שלנו. שפת הדיבור היום בין אנשים, ואפילו מבוגרים, המילה כאילו תפסה מקום מכובד מאוד. והכל בכאילו. כאילו, 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 כאילו. ואני זוכר את עצמי אומר, רגע, אז לא הבנתי. אתה מתכוון ברצינות או רק בכאילו? זאת אומרת, או כמו אדם שאומר לי, תשמע, באמת, כך וכך. אמר לו, רגע, ולפני זה זה היה שקר, ועכשיו זה אמת? לא הבנתי. כלומר, הרעיון של הבכאילו הוא יפה, אם הגמרא אמרה את זה, זה קדוש. אבל צריכים להבין שזה רק כדמיון. ועל מנת שניתן לנו את התובנה בחיים שלנו, תארו לעצמכם שאנחנו עכשיו הולכים לחדר האוכל, ויש שם את המתקני אוכל המחומם, ואנחנו ניגשים עם הצלחות כדי לקבל מנה, ויש מכסה זכוכית. ואי אפשר לקחת, וכתוב, הרי כאילו קיבלתם ארוחת צהריים. כאילו, תסתכל, תהנה, תמשיך הלאה. כאילו. ודאי, ודאי שלא נסתפק בזה. ודאי שנצעק חמאס. נכון, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מחשיב, לכן זה אמיתי, כי הוא מחשיב. אבל בין בני אדם זה לא היה עובר, הכאילו הזה. חבר שלך חייב לך כך וכך מטבעות, והוא יבוא ויאמר לך, כאילו החזרתיך, אף אחד לא יוותר. מזלנו שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, שהוא מחשיב. אז אם כן, אם כן, מה נותר לנו? לעשות. נכון, הקדוש ברוך הוא מצרב מחשבה טובה. כן, כאילו כבר כאילו יצא לפועל. אבל צריך להבין ולזכור. ולמה זה? למה הקדוש ברוך הוא צריך להחשיב מחשבה טובה לפני המעשה? כי אצלנו כבני אדם יש פער בין המחשבה הטובה, הרצון החיובי לעשייה. אנחנו יודעים כמה מהמחשבות הטובות שלנו נשארו איפה? במחסן הכוונות הטובות. צריך להתרגל. להתרגל ולהרגיל את עצמנו שמחשבות טובות ניתן לעשות. יש בנו איזה מין מחשבה מוטעת שלא יכולים לעשות כל דבר טוב שאנחנו רוצים. וזה לא נכון. יש מימוש בשלמות, יש מימוש חלקי, זה בא בשלבים. אבל חייבים להוציא מהכוח, כלומר המחשבה, לפועל מעשה, אפילו קטן אבל אחי. אז אתה כבר עלית על הקרון. ולכן נסיים בעוד כמה שורות מדברי הרמח"ל. ועל אמיתת זה הדבר, העירונו ז"ל בעניין המלאכת שלמה, שאמר דוד לבניהו, בספר מלכים א', פרק א', אנחנו שם נלמד בעזרת השם, אז זה כמו התרמה, והורדתם אותו אל גיחון. כלומר, דוד המלך אומר לבניהו, עכשיו אתה עושה, כך וכך. נותן לבניהו בן יהוידע הנחיות הפעלה. לא רק מסביר את כוונת ליבו. וענה בניהו, אמן, כן יאמר השם. כלומר, עובר לביצוע. אמרו ז"ל, רבי פנחס בשם רבי חנן דציפורי, ולא כבר נאמר, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, מה הדבר הזה? אלא הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד הגיחון. למה אמר לו עכשיו תלך? הוא אומר אל תדאג, יהיו לך הרבה מניעות וקשיים וקשה וסיבות מסיבות שונות למנוע ממך לעשות. אלא על כן הזהירו ז"ל ושמרתם את המצות. מה זה מצות? לא רק מצות שאנחנו אוכלים בליל הסדר, אלא המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, כבר דיברנו פעם, מה פירוש תחמיצנה? אל תפספס אותה. ואמרו לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, לפי שהקדימה בחירה לצעירה בבנות לוט, זכתה וקדמה ארבע דורות בישראל למלכות רות המואביה מול נעמה העמונית. ואמרה הגמרא במסכת פסחים בדף ד', אומר הרמח"ל, זריזין מקדימים למצוות. תראו איזה מילה יפה, זריזים, זריזות. וכן אמרו בגמרא במסכת ברכות, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת, שסתם לרוץ בשבת אסור, ולדבר מצווה מותר. ובמדרש אמרו על פסוק בתהילים, אומר דוד המלך, הוא ינהגנו על מות. מה פירוש על מות? שזה מילה יפה שהתפצלה לשני מילים, שתי מילים, על מות. אבל ביחד זה עלמות, כלומר צעירות. בתוך עלמות תופפות, כי אילן ולמטה, כמו צעירים, צעירות, שיש להם מלא כושר, הם זריזים. איי, 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 כמה האדם בגיל 14-15 הולך לעשות מצווה כאילו הוא זקן בן 90, עם בעיות של הליכה בברכיים, זוכן לו צעד אחר צעד. על זה מדבר הרמח"ל. מה הולך פה? מה הולך? רוץ! אתה צעיר. ראיתי אנשים מבוגרים, באמת, באים בימים. אני מדבר על באים בימים. אנשים בני 90 ויותר, כשאתה רואה אותו הולך לבית הכנסת, הוא לא הולך. הוא רץ. ביכולת שלו, אבל אתה רואה, הרגליים שלו רצות. הוא יכול כי זה חשוב. זה חשוב, לא, זה לא חשוב לנו. אנחנו לא זריזים. כי הזריזות הנה התשובה שלך. היא מידת שלמות גדול. אשר טבעו של אדם מונעה ממנו עתה. האדם מונע מעצמו מלהיות זריז בכל מיני מחשבות. כל מיני, זה יפה, אני... כל מיני דברים, כל מיני עניינים, קוראים לזה מניעות בלשון החסידות. יש מניעות. רבותיי, אני מסכים שיש מניעות, אבל אצלי המילה מניעות משמיעה תובנה נוספת. יש שם מנוע. יש שם מנוע שצריך להריץ אותך. באותו עניין, באותה עצלות יש זריזות. רק תהפוך את הכוונה, תהפוך את המעשה. ומי שמתגבר ותופס בכל מה שיוכל, אפילו מעט, הנה לעתיד לבוא יזכה לה, באמת לעתיד לבוא זה אפשר לפרש לעולם הבא, ואני כהרגלי אומר שהעולם הבא איפה הוא? בעוד דקה, כי כרגע הוא לא פה. זה הבא. דוגמה, אתה עומד בתור ל... לא משנה איזה מקום שיש מספרים, ועד מה אומרים? הבא בתור. זהו. אז זה הבא. העולם הבא זה המציאות שתהיה בעוד דקה, בעוד 5 דקות, בעוד 10 דקות, כי כרגע זה איננו, זה לא קיים. לכן היכולת להיות זריזים תלויה בנו, והיא כאן ועכשיו. ואפשר לזכות בה באמת אם פועלים בה באמת. לכן, הוא מסיים לפחות את החלק של היום, אומר הרמח"ל, אשר הבורא יתברך, יתנה לו שכרו, חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו. לפי משמעות דברי הפשעת של הרמח"ל, מדובר באמת שכר לעולם הבא. אבל אני רוצה לומר לכם, שאדם מרגיש מאושר ושמח וטוב לו, כשהוא רצה משהו והוא השיג אותו. כאן, בעולם הזה. על אחת כמה וכמה כשמדובר על דברים טובים, על דברים חיוביים, אדם מרגיש סיפוק, אדם מרגיש וואו, עשיתי את זה. ממילא, אנחנו צריכים להזדרז בדבר הזה, ולהרגיל את עצמנו לתפוס את עצמנו בידינו, לקבל החלטות חיוביות ולממש אותן מיד, לא לדחות שום דבר. ועל כך, בהמשך, בעזרת השם, בשבוע הבא. יום טוב.